ברוכים הבאים לפרק 80 של הפודקאסט.
כמו בציפורלילה משוחחות.
נכון, ממש, הרגשתי כאילו אנחנו בעשר בערב. 11 בלילה.
פחפוחי נחל.
בוא נעיר אותם, יאללה, אנרגיות.
תקשיב, שם, אנחנו באנרגיות, יריב ואנחנו שני חולי נפש, אנחנו לא בנויים לפחפוחים.
יאללה, נו, נו לי יש, נו. אז איתנו פה רותם גולן.
בשבוע 32.
מה, כבר 35?
זמן עובר.
זהו, אז...
עכשיו, אני אמרתי לה, לא הרגשתי את ההיריון שלה.
אתה צריך להרגיש.
שיגיד תודה. שהוא לא הרגיש את ההיריון חוצפן.
טוב, אני אגיד, אני אגיד.
נו.
טוב. האמת שעשינו 80 פרקים, ואף פעם לא ראיתי ככה מישהי שעושה דרך כל כך ארוכה, מהיום שאני מכיר אותה, לפני שנה וחצי בערך, משהו כזה.
אפילו יותר.
נכון?
שנתיים.
שנתיים. מאיפה שהיא באה, כאילו עד היום, שזה פשוט מטורף, רותם גולן, שגם קנתה דירה ותספר על הליווי ובמיוחד על המספרים. היא אומרה לפני זה, אל תדברו על המספרים, כי העורך דין.
איך הוא מת על זה?
תראה מה זה, אפילו יש לה ייעוץ משפטי, עוד אותו בשלנו.
אתה מבין כמה התקדמה פעם, היא באה לסיור עם אמא שלה, והכל היום היא באה עם עורך
דין. היום יש עורך דין, רואה חשבון, יועץ, מלווה.
וואה, אתה קולט כאילו? ואנחנו קטונו.
ואתם שכונה.
אז יאללה, יש...
אבל האמת שזה...
איך הפעם לא היה לנו מרואיין שמעליב אותנו?
אתה רואה, אתה שכונה, אין לך ייעוץ משפטי פה, לא כלום.
אז יאללה, מי שלא יודע, לא נראה לי שיש כאלו, אבל בכל זאת, רותם, קהילת Why Now, תכף תספרי על הקהילה ועל הכל, ונתחיל משם. מה העניינים, רותם?
אז שלומי מעולה. בזמן שאנחנו מדברים איתכם עכשיו, אני בשבוע 35 של הריון, עוד 5 שבועות אמורה ללדת, אבל איך תדע?
נכון.
זה יכול להיות גם עוד שבועיים.
את מתכננת את הכל, בטח גם כאילו את יודעת בדיוק מתי זה יקרה,
נכון?
כן, מתכננת את הכל.
אני עשיתי סיכום עם העוברית, אני אמרתי, תשמעי ותקשיבי לי טוב. את לא יוצאת שנייה לפני סוכות, שנייה אני לא רוצה לשמוע.
בטח כי יש כנס.
נכון, יש כנס נדלן בשמינית
התשיעי. מתי הכנס? רגע, זה יהיה אחרי הכנס?
כן, כן.
מתי שאתם שומעים, או שאתם באים, או שתדעו שהיה כיף.
ויהיה הקלטות? יהיה הקלטות?
מה זה?
יהיו הקלטות?
לא. מי שלא הגיע, פספס, מה לעשות? פומו.
אז רגע, רגע, אבל בואי, תציגי
את הקהילה. אוקיי, ורותם גולן, סליחה. אז קודם כל, בעצם מה אני עושה כאן, אז אני מאמנת אישית ועסקית, אני מרצה להתפתחות אישית וכלכלית, וכמו שיריב אמר, עברתי דרך מטורפת, שכבר אנחנו נפרט עליה. ולמעשה לפני 3 שנים בערך הקמתי יחד עם שי ביבס את הקהילה שלנו ואת הפודקאסט Why Now להתפתחות אישית וכלכלית לדור ה-Y. כי בעצם ראינו שיש מלא מלא דברים שמדברים את השפה הזאת של התפתחות אישית וכלכלית, אבל זה מגיל 7 עד 70 כזה, וזה ממש מורכב להבין, כי בואו, הדור שלנו, ואתה גם חווה הרבה את הדור שלנו,
כן.
ותכף נדבר גם על זה, אבל הדור שלנו הוא שונה מדור ההורים, או מהדור הבא אחרינו. כן. זה וייב אחר, זה אנשים שתמיד גדלו על, אתה צריך שתהיה לך דירה, ואתה צריך לגור בה, ואם אין לך דירה לגור בה, זה אומר שאתה תחיה ברחוב, וכל מיני דברים כאלה שהיום הדור שלנו לא בכך מאמין. בדברים האלה, קראנו לאן ההורים שלנו הגיעו, ואנחנו מאוד אוהבים את כולם, אבל אתה יודע, זה לא היה כזה מבטיח מה שקרה שם.
אז בעצם אנחנו מדברים, דור הוואי, כאילו, איזה גילאים בדיוק?
אז זה בעצם ילידי שנות ה-80 וה-90. פלוס מינוס,
פעם היה לי אוטו כזה.
אבל יש חוקרים שאומרים שזה 83, 95, ויש כאלה שאומרים 86, 99, ובקיצור זה קצת משתנה, אבל בגדול ילידי שנות ה-80 ו-90 שגדלו לדור ההורים שבעצם גדלו לבייבי בומרס, לסבא וסבתא, אלה
כאילו
שאחרי...
כאילו דור שני שלישי או רביעי.
נכון, דור כן. שלישי באזור דור שלישי בארץ.
דור שלישי.
שבעצם, סתם כדי לסבר את האוזן, תבינו למה זה כזה משמעותי הדור הזה, כי בעצם הסבא וסבתא שהם הגיעו לארץ, הם היו צריכים ליישב פה את המדינה. הם חיו בצורה של חייבים לשמור כל שקל ליום שחור וליישב כן. ואקדמיה. כן. הגיעו ההורים שלנו... ואז ההורים שלנו כבר בתפיסה שאתם יודעים, צריך לשמור כל שקל, זה מה שהם גדלו עליו, וצריך שיהיה לך בית, נכון?
כן, למגורים.
למגורים, למגורים. ואז יש לכל ההורים בית למגורים, הם חיו בצמצום, לא היה נהוג לטוס ולטייל, אני לא יודעת מה איתכם, אנחנו לא היינו מטיילים, אנחנו לא היינו טסים כמשפחה לשום מקום.
איזה שטויות, למה מה, את לא טסה בגיל שלכם? דווקא אני מקנה בדור שלכם. קודם כל, מחמיא לי שאת אומרת, אנחנו, כאילו הורדתי 30 שנה לגיל שלך.
למה? רגע, יריב, אתה 40 ו...
לא, איזה 41. אני 51, ממש.
אתה לא 51.
באמא, כן.
שיו, איך אתה נראה? אתה לא נראה, זה לא יאומן. לא הייתי יודעת לך יותר מהרבה.
בקיצור, אבל באמת בדור שלכם לא היו נוסעים לחול, באמת.
כן.
את בת?
30.
לא,
עונת כאילו... 31. לא,
לא,
לא, לא היו נושאים.
לא, היו נושאים פעם בכמה שנים.
היום ילד עד גיל 3, הגזמתם, לא היה בחול? ילד עד גיל 4 לא היה בחול היום?
בטח שכן.
נו,
אבל גם אתה, לא, לא, לא לקחו אותך לחול בגיל 10, 10.
זה לא הנהוג.
לא?
אצלנו בת מצווה, אנחנו תאומים, אני ואחי, בת מצווה, בר מצווה, חיכינו בבת מצווה לעוד שנה לבר מצווה.
לעשות ביחד?
כדי לעשות קרוז ביחד של 4 ימים. זה היה כאילו,
באמת?
וואו, זה היה מטורף למשפחה.
וואי,
זה
קטע.
כאילו, למה אני מספרת את זה? כי כשההורים גדלו על לשמור כל שקל בשביל דירה למגורים, אתם יודעים את זה, נחנקנו עם המשכנתות, כן. כסף לא גדל על העצים, כל מה שגדלנו עליו, אנחנו, בעצם מדור ההורים. ואז בעצם מה שקורה, מגיע דור שלהם שמסתכל על ההורים ואומר, רגע, אוקיי, הם חסכו. הם לא טילו כמו משוגעים, הם לא היו במסעדות כל שבוע, כמו הדור שלנו, אבל איך הם חיים?
כן, אבל מצד שני גם ההכנסה גדלה. כאילו, הרמת חיים עלתה ביחד עם ההכנסה, זה מה שאנשים לא שמים לב.
לא, רגע, קודם כל אין קורלציה. אין קורלציה בין כמה שרמת ההכנסה עלתה...
קורלציה זה התאמה.
נכון?
כן, בבקשה, אתם שירי.
סליחה,
יש לנו מתורגמן לשפה נמוכה. הייתי חייב להראות שאני יודע, זה היה לי מילה בפסיכומטרי דרך אגב. היה לנו מקודם מרועיין דרך אגב, מקודם, סליחה, לפני שבוע, שהוא קיבל 780 בפסיכומטרי, הוא מהקהילה שלכם.
מי זה?
קוראים לו ניקיטה. הוא קנה דירה ב-520 והוא מכר את זה ב-750. תראה, כאילו אצלי כל בן אדם הוא כסף.
ניקיטה היה מהמם.
אין סיפור חיים.
תקשיב, הוא איש מהמם והוא אצלנו בקהילה. והוא
קיבל הוא הוציא 780 בפסיכומטרי. חצי מהפודקאסט לא הבנתי. כי כאילו, את אומרתי, אני...
דבר שפה לא לרמתנו. בקיצור, אני רק אסגור את זה במילה, ואני אגיד, אני פשוט מאוד מתעניינת בעולם הזה, אני מאמנת אישית ועסקית, אני מתעניינת במה קורה בדור שלנו, לאן החיים האלה הולכים.
אמרנו את זה קודם, כן.
ובעצם, כל הדבר הזה שגדלנו עליו, יצר המון המון חסמים. למה מדברים עלינו כדור המסכים בתודעת השפע, ואנחנו כל היום מבלים ואז מתלוננים שאין כסף, למה זה קורה? כי בעצם ראינו אנשים שלא חיים כאן, ועכשיו נכון, הם אמרו לנו תחסכו לפנסיה, הם אמרו לנו תחסכו לדירה, ויריב, כמה אנשים באמת כאילו מרוצים מזה שהם חסכו לפנסיה ולדירה? כמה אנשים בדור שלך, אתה מסתכל,
אתה מרוצה רק בפנסיה, זאת הבעיה.
זה היה שווה את זה. כאילו, אתה מרגיש, מסתכל לאחור, ואתה אומר, בוא נחיה איתי חיים מלאים, חיים שאני נהניתי, והייתי בפנאי עם הילדים שלי וביליתי. אני לא יודעת כמה אנשים בדור שלך אומרים את זה.
כן, נכון.
ושם מתחילות הבעיות, ושם מתחיל הדור שלנו להתחיל להתבלבל. אז רגע, ליהנות עכשיו, לחסוך לאחר כך, רגע, מה עושים אז עם הכסף היום, מה עושים בעתיד? וזו הסיבה שקמנו, Why Now? בעצם כדי להסביר וללוות חבר'ה, באמת לקבלת החלטות בתוך עולם של שפע, גם ברמת הקריירה, ברמה העסקית, גם ברמה הכלכלית והאישית, ושזה יתאם לרצונות שלהם. תבינו, אנשים קונים דירות ואתה בטוח רואה את זה, וזה לא תואם למטרות האישיות שלהם, פתאום הם חייבים את הכסף, אתה בטוח רואה את זה. איך דבר כזה קורה? כאילו, כשחושבים על זה רגע, זה הזוי. למה? שוב, כי לא חושבים, כי לא מתכננים קדימה, כי לא יושבים להגיד, רגע, מה המטרות האישיות שלי? יכול להיות ששואם פה, המטרה שלו זה דירה למגורים, למשפחה שלו. יכול להיות שאני לא מעניין אותי דירה למגורים, ואותי מעניין פרנסה שמספיקה לי לרדת לחצי משרה לכל החיים. סתם, כי בא לי שיהיה לי הכנסה פסיבית שמאפשרת לי בחירה במה לעבוד. זה לא קשור לדירה למגורים. ברגע שאתה לא יודע מה אתה רוצה, מה המטרות שלך ברמה האישית, אתה פשוט מבולבל וכל דבר מקפיץ אותך. אה, פה יש השקעה, פה יש השקעה, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה. ואז אין להם מושג מה הם עושים, ובזה אנחנו נתקלים לא מעט. אז אחת הסיבות שקמנו הייתה הדבר הזה, להגיד רגע...
שהקמתם את הקהילה, את מתכוונת.
נכון, שהקמנו את הקהילה ואת Why Now, כדי להחליט קודם מה אנחנו רוצים ברמה האישית, וזה בעצם המועדון ליווי Y+. קודם בוא נבין מה מתאים לי, מה תואם את הרצונות שלי, את הערכים שלי, את מי שאני. אחר כך בוא נתאים לזה כסף, תוכנית כלכלית, כי לכל דבר יש איזשהו תג מחיר. ואז בואו נקרב את השניים, את התוכנית האישית והכלכלית שלי, לעבר איפה שאני רוצה להיות בעוד 5 שנים, בעוד 10 שנים, וזה פרייסלס מבחינתי.
אוקיי. בעצם הקהילה, אם אני ככה מסכם, היא נותנת המון תוכן, המון ידע, המון שיתופים.
של כל קורסים אפילו.
של כל, כן. של כל מה שקשור להשקעות. אם זה שוק ההון, אם זה נדלן, אם זה...
השקעות אלטרנטיביות.
השקעות אלטרנטיביות. מה זה השקעות אלטרנטיביות?
זה יכול להיות קריפטו, ביטובי. כל ההלוואות חברתיות, נכסים דיגיטליים, חנויות, כל העולם הזה.
אוקיי. אז ככה, בוא נדבר רגע שנייה על הנדלן, בסדר? אז אני אגיד לך, התחלתי את הפודקאסט בזה שאמרתי שמעולם לא ראיתי מישהו שעשה כל כך הרבה דרך. אז אני יכול לספר על התהליך, נכון?
בטח.
יופי. אז רותם לדעתי באה ל-300 סיורים, נכון?
וואו.
היא באה למלא סיורים. היא באה לסיורים, לדעתי, עוד שהיו מסכות בקורונה, נכון?
נכון.
היו מסכות בקורונה, והיא באה וכולה מפוצצת, זה בסדר שאני אומר, נכון? מפוצצת בחששות.
נכון.
למה ולמה ותבחר לי, ואני לא יודעת מה לבחור, וכאילו הכי לא מפוקסת שיש, זה היה גם יחסית ההתחלה של Why Now. היא הגיעה בעקבות שי, שגם היה פה באחד הפרקים, בדיוק, שהוא כאן אדירה, ההורים שלו, האחים שלו, היא חבר שלה שהיום הוא בעלה, ובלי עין הרע עוד כמה עשרות חברי קהילה שהם קנו זה, כמו ניקיטה הקודם, ודרך אגב, גם אחרייך שאני חושב על זה, יש מישהו שהם מ-Why Now. הם נתי ונועה, שהם גרים בקרוון.
אה, הם באים ביחד.
את מכירה?
מדהים.
את מכירה? באמת את מכירה את כל חברי הקהילה?
לא את כולם, מי שכותב לנו, ומי ששואל אותנו שאלות, ויש כאלה שהרבה מתייעצים איתנו בפרטי וכאלה. אם אני זוכרת את הנתי הנכון, אולי אני טועה. ניקיטה, אני בטוח זוכרת.
כן.
אבל אני אבדוק אם זה הנתי הנכון.
כן. עכשיו, היא הייתה, באמת, ראינו המון דירות, דירות זולות ודירות טיפה יותר יקרות, כל מיני סוגי דירות. ובסוף היא ננהלה על דירה שלדעתי חצי מהעון עצמי אימא פלוס מינוס נכון. וחצי עד כאילו ללא עון עצמי.
נכון.
ובאמת ישבנו והכנו תוכניות עסקיות והכל.
נכון. וכאילו, לא, נכון? וישבנו וזה היה לי מאוד חשוב. ותקשיבו, זה בדיוק זה. מה שיריב מדבר פה זה עוד מתומצת, אבל הגעתי עם כל כך הרבה חששות למהלך כן. הזה. על אף שידעתי שאני, מה זה משרת עבורי בתוכנית ולאן זה יכול להקפיץ אותי. כי אני בעצם מה שחיפשתי זה הגדלת הון בעזרת אפס הון עצמי. כלומר, אני ידעתי שלי אין הון עצמי, ומה שאני צריכה לעשות זה להביא משקיע או משקיעה מבחוץ,
נכון.
שזה יכול להיות הורים, סבא וסבתא, אחים, חברים, מישהו מהקהילה שחבר, כן. כאילו, וכל דבר כזה. ובעצם בסוף התבייתנו אמא שלי ואני על חיפה, כי זה היה בערך סכום שאפשר לנו בעצם לצאת לדרך. ובעצם ברגע הזה אני ויריב יוצאים למסע, באמת שלדעתי איזה 8 חודשים.
עברנו את כל הקורונה ביחד.
נכון.
נכון? לדעתי גם יציאת מצרים הייתה, איפה שיהיו בדרך. תקשיב, ים של זמן.
אני מאוד גאה בעצמי על זה, אגב.
תקשיב, היינו, אני לא יודע אפילו אם היא זוכרת את הסיפור הזה. תקשיב, היינו באיזה דירה ברחוב רבי עקיבא, היינו 10 אנשים בסיור, ועליתי למעלה במדרגות, והייתי אומר לאנשים, עד היום אני אומר לאנשים, אני לא אומר שאני בא עם 40 איש, היום זה כבר קצת יותר מצומצם.
זה
לא
היה קורונה, זה...
גם היה קורונה והכל, מישהי סקנה, מישהי מבוגרת, סליחה, לא סקנה, פותחת את הדלת, וצועקת עליי ליד כולם.
שאתה מביא את הקורונה, כאילו.
את זוכרת את זה? את לא יודע אם את זוכרת.
לא זוכרת.
וכאילו, תקשיב, היא הרגיעה אותי, תחשוב, אתה כאילו מלווה משקיעים, אתה זה, וצועקים עליך ליד כל המשקיעים, מה, וזה, ואמרת שתבוא את זה, למה באת עם כל המשקיעים והכל, והיא אמרה לי, תראה, לא זוכרת. והיא אמרה לי, די, מה, איזה שטויות, אז בוא נעשה, כאילו, בזה, ניכנס 3 אנשים, 3 אנשים, 3 אנשים, וככה נכנסנו, כאילו, לדירה. באמת, את לא זוכרת?
לא.
יאללה, הרעיון הזה.
אני לא זוכרת את זה. איזה מרגש.
יש לך דירה בחיפה, את יודעת, כן?
כן.
זה את זוכרת.
זה אני זוכרת. זה אי אפשר להשכח.
כן, והרגיע אותי. נשבע לך כי נורא נלחצתי, והייתי חייב לשחק אותה כאילו הכל קול, והכל, סועקים עליי כל יום. כל דירה סועקים עליי וזה נורמלי. והיא אמרה, הכל בסדר, בואו ניכנס כולנו ככה שלשות.
טוב, פחדו להידבק, נו.
בן אדם פרקטי, אני בן אדם פרקטי. אני בן אדם שאוהב פתרונות.
אבל הקפדת
המסכות. התייעצתי עם יריב, אני מאוד שמחה על התהליך שעברתי עם יריב, אני גם מספרת על זה עד היום ממש בפתיחות, כי בעצם התהליך הזה לימד אותי המון, לא באתי לקנות דירה וללכת. באתי להבין למה אני קונה את הדירה שאני קונה, מה המשמעויות שלה מבחינתי, מה היא יכולה לאפשר לי בתוכנית העסקית שלי, ויריב באמת בסבלנות כל פעם הסביר לי, זה יאפשר לך ככה, זו תאפשר ככה,
ומה,
זה יהיה ככה.
בנים תוכנית עסקית לבית כאילו?
לאיך אני רוצה בעצם, מה הדירה הזו משרתת עבורי. עכשיו, הייתה לנו בעיה. מלכתחילה שיתפתי את יריב שיש לנו בעיה שלמעשה עבורי הדירה משרתת הגדלת הון, כי אני מגיעה עם אפס הון עצמי, ועבור אימא שלי היא משרתת הכנסה. הכנסה קבועה כל חודש.
כן,
ואז שיתפתי את יריב שלמעשה, משום שאנחנו בדירה חצי-חצי, אז יש פה בעייתיות. כי בעצם אין לנו את אותה מטרה, נכון? יש מטרה של הגדלת הון, ויש מטרה של הכנסה פסיבית כל חודש.
כן.
אז עבור אימא שלי, משום שגם היא הייתה צריכה השלמה על ההון העצמי, אז בעצם יצא מצב שזה עוד מסתדר, כי למעשה היא כרגע לא נהנית מהכנסה פסיבית, והכל מוחזר דרך המשכנתאות והלוואות, וזה יוצא פיקס, אבל זה פשוט הסתדר, כי אני ויריב התחלנו לשחק עם המספרים, ולראות איך אנחנו מסדרים את זה, שכרגע היא רק תאפשר את הכיסוי שלה, על מנת שבעתיד נוכל גם למכור אותה בהגדלה, ולהגדיל את ההון עבורי, וגם שאימא שלי תהנה בזמן הזה מהכנסה פסיבית, שאני כרגע לא צריכה, אני לא על זה אני בונה. אז כן, גם עוד לפני שנכנסנו לדירה הזאת, כשהגענו עם תוכנית עסקית, גם שפצרנו אותה כל כמה זמן, לפי הדירה הספציפית שמצאנו. אז זה היה תהליך שאני מאוד נהניתי ממנו, כן, הוא לקח המון זמן, יריב לא סתם אומר לכם, זה באמת היה, לדעתי, התהליך הכי ארוך.
אם זה היה קורה היום, לדעתך רותם של היום, היא שונה מהרותם של פעם, וכאילו...
כן.
כן?
כן, אני חושבת שרותם של היום, כמו שאמרת, עברתי המון. באמת, עוד נכס שמאז נקנה, ועוד נכס של דניאל, והשקעה, ובקיצור...
דניאל, דרך אגב, עשה לדעתי את אותו דבר עם אמא?
לא.
אה, הוא לא קנה עם אמא שלו?
לא.
לבד?
כן.
אה, אוקיי.
אז זה קצת שונה, כי זה בעצם שירת רק את המטרה שלו, לא הייתה פה עוד מטרה של מישהו מחיצוני, אבל בעצם, אני חושבת שכן הייתי מתנהגת אחרת עם המשכנתאות וההלוואות, כי בעצם אני מאוד נתתי לאמא שלי מקום, ושוב, אני עדיין התייעץ איתה בכל פעם, אבל כאילו למה שנכון לה גם, אבל המהלך שם לאור הריביות שיש היום הוא לא היה נכון לעשות, על אף ששוב, זה משהו שהיא רצתה, ואתה יודע, אתה צריך להתחשב, אתה עם עוד בן אדם בהשקעה.
היא הביאה את הכסף,
כן.
הרי זה...
נכון, נכון, זה, נכון. כן. אז זה עוד משהו שאולי הייתי משנה אותו בדיעבד, אבל סך הכל הייתי ממשיכה לנהוג באותה דרך, ואני חושבת שזאת הייתה קפיצה מאוד משמעותית, שלימים רק נדע עד כמה משמעותית היא הייתה.
כי גם דפקו בדלת לפינוי בינוי, נכון?
נכון.
ספרי, ספרי.
נכון, סליחה, זה עוד לא התקדם פשוט. אז רגע, אז אני אגיד שממש בחודשים האחרונים...
רותם ורותם ורותם, יאללה.
ממש בחודשים האחרונים, פשוט יריב רואה אותי פה על אוטוסטרדה, הוא יודע שאני כל היום רצה ממקום למקום למקום.
היא כאלה של משימות.
נכון.
כן.
משימות.
רשום לה עוד שנתיים פינוי בינוי חיפה.
נכון.
היא תקבע, היא יכולה, תקשיב טוב, היא יכולה, אם היא רוצה, את כל הרחוב להעביר שם פינוי בינוי, היא בעצמה.
וזה ביומן.
אבל היא צריכה שעתיים בשביל זה, ואין לה.
לא, זה עניין של החלטה מה אני בוחרת להרים בכל פעם,
עוד מעט חופשת לידה.
איזה חופשה? הנה גמי. איזה חופשה?
אנחנו עכשיו כותבים ספר. ספר של מורה נבוכים לדור הוואי. איך לבצע את הבחירות נכון בעולם הזה של הישיבה הכלכלי וטיפים. אז החופשת לידה מיועדת גם לכתיבת ספר. אבל...
אין חופשה.
אין חופשה. אבל רגע, מה באתי להגיד? זה היה על, עכשיו קטעתם לדחות את המחשבה.
שרותם של היום שונה מזה, על זה, שאין חופשת לידה?
אני קטעתי, אני אשן.
שאין חופשת לידה?
טוב, היא תזכר עוד מעט.
טוב, תזכרי.
יש לי שאלה באמת...
רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה, תקשיבי.
דברו אליי.
אני מבקש לשאול ואתה, יאללה, נו, תשאל, נו.
סליחה, סליחה. לא, היא באמת בן אדם מעניין, אפשר להפציץ אותה בשאלות.
יאללה.
אפשר פודקאסט יותר מארבע שעות? אי אפשר, לא? בכל מקרה...
עד שנגבר החשמל וה...
אני טוען שקודם כל, פעם היה הרבה יותר קל, פעם היה הרבה יותר קשה לקנות, סליחה, הרבה יותר קל לקנות דירות. היום הרבה יותר קשה. ובכל זאת, אני רואה אצלנו ובקהילה שלכם, אנשים בגילאי 20 קונים דירות. פעם היה הרבה יותר קל. איך לדעתך הדבר הזה קרה? מה יש היום שהרבה יותר קשה? לקנות דירה לוקח 18 שנה, פעם היה לוקח 8 שנים, פעם לקנות דירה היה מספיק 100,000 שקל ולהביא 10,000, היום צריך להביא 200,000, והיום קונים יותר חבר'ה צעירים.
אז אני אסביר.
שאלה טובה.
שאלה מצוינת.
מבסוט על השאלה, נכון.
זה לקורלציה.
אבל בתקשור...
אתה מה?
אבל אומרים לך שהדור הזה לא מגיע לדירות גם כל הזמן.
מה אתה אומר?
לא הם אומרים. לא הם אומרים. חיצונית, אתה יודע מה השיח ב...
לא, אז רגע, יש הבדל. מה שאתה מדבר עליו שום, זה אתה מדבר על דירות למגורים, ובזה אתה צודק. מה שעכשיו יריב מתאר, זה משהו אחר לגמרי. יריב מתאר דירות להשקעה, שאז היה הרבה יותר פשוט לקנות דירות להשקעה, והיום זה... יותר מורכב, יחד עם זאת זה קורה, לא מעט. שים לב שגם אצל יריב, אגב, אם אני אעשה נתונים סטטיסטיים, יש מצב שנגלה שבעשור האחרון דווקא מישהי לויטה, הם חבר'ה שהם גילאי 35 ומטה יותר מאשר...
ברור.
35 ומעלה.
ברור. אני לא יודע אם זה קשור אליהם.
זה קשור... לא, זה לא קשור אלינו. זה קשור...
לא, באמת, אמיתי. כולם יהיו ילדים.
אז אני אסביר לך למה. מה שאתה טענת, שאומרים היום בכל הכתבות, דור הוואי לא קונה דירות למגורים, זה נכון. שים לב שיריב, רוב האנשים שהוא מלווה, קונים דירות להשקעה. רובם, בסדר?
לא רובם, כולם.
סבבה, כולם. כן. הם לא קונים דירות למגורים. אתה מדבר על הכותרות שאומרות, בונה, דור הוואי לא יכול לקנות פה דירה למגורים, כי אי אפשר וזה ייקח 20 שנה, ובזה
נכון.
אתה צודק.
אז איך הם עושים את זה?
אז אגב, הם לא קונים. הם לא קונים. היום דור הוואי לא קונים דירות למגורים. עכשיו, ברור שאני עושה הכללה גסה, וברור שכולם רוצים להשקיע ונננה, כדי שהם יוכלו לקנות בגיל 40, בגיל
כן.
50.
כן.
אבל אז הם כאילו כבר השלב הבוגר יותר, נכון? אז הם יקנו באיזשהו שלב, אבל היום לקנות דירה למגורים בגיל 30, זה כמעט בלתי אפשרי. תחשוב שאמא שלי ואבא שלי סיימו לסיים משכנתא 30 שנה, באזור גיל 50. 55, זה אומר שבגיל 20-25 הם כבר קנו בית, אתה מבין שזה הזוי.
כן, אבל רותם, מה זה משנה למה משמשת הדירה? הם קונים דירה. למה רותם? הם קונים דירה. למה, את יודעת מה? אז אני אשאל את השאלה האחרת.
אוקיי.
למה היום גילאי 20 עד 30 הם משקיעים, ופעם בגיל שלי 20 עד 30 מלצרים?
מעולה! ולא משקיעים. שאלה מצוינת, אז אני אסביר לכם את זה.
היא יותר טובה מהשאלה הקודמת.
אז אני אסביר לכם את זה ברמה הסוציולוגית.
איזה אנרגיות יש לה.
כי זה בדיוק מה שאמרתי לכם פעם קודמת.
בוא נעיף את שי ונהיה דור הוואי, אני ואת. אני אומר לך...
ואז תתחפש לבין 30.
תצמד השיער.
צריך גם לעלות איזה 20 סנטימטר בגובה.
האמת שבין 40 הייתי נותן, לא הייתי נותן, מעל 50 בחיים לא הייתי נותן. אז תקשיבו, בעצם מה שקורה, גילי 20-30 של פעם, ההורים שלנו וזה, היו מלצרים. היו, שמרו שקל לשקל, משכנתה ליום שחור, כסף, ללה בצד. ואז מה שהם עשו, ההורים ישבו להם פה, פימפמו להם, הסבא וסבתא האלה שגברו לגור בישראל, אמרו, אתה חייב בית בישראל, שלא ייקחו לך את המקום מגורים, וללללללה. ובעצם התחילו לקנות דירות למגורים. מה שאומר שהם היו מחויבים למשכנתה ל-30 שנה, שוב אני עושה הכללה גסה, ואז עד שהם השתחררו מהמשכנתה, והם שלהם דירות שלהם, אוקיי, לדור ההורים בעיקר. מה שקרה, כשאתה, ואתה אומר בצדק, רותם הדירות התייקרו בטירוף. אם פעם לקח 8 שנים, היום אתה אומר לי 18 שנים, ממוצע 19 שנים, זה מטורף, זה נתונים כן. לא סבירים.
כן.
אז מה הדור שלנו אומר? אז עזבו אותנו. אנחנו נחיה כאן ועכשיו, גם נהנה, גם נטייל, גם נעשה רכב השרור, גם נעשה כל שבוע אוכל, מסעדות, מסיבות של רווקים, רווקות, והכל נהיה כאילו ממש מוגזם, ודור האינסטגרם, אני לא צריכה לספר לכם שכולם רואים את הכל,
אז אתה רוצה גם להיראות. הם רואים כל ההורים שלי התקרבו.
אבל אז אתה אומר, אז אני כן אשמור בצד, אבל לדירה להשקעה קטנה. כלומר, יש הבדל בין דירה קטנה, אני שמה במרכאות קטנה, של 500,000 או 600,000 או 800,000, לבין דירה שעולה 3-4 מיליון באזור המרכז.
כן.
שוב, אני מדברת רגע על אזור כן. המרכז שאנחנו מדברים עליו, שזה אזור השרון כזה.
כן.
עכשיו, ברגע שזה משנה את התמונה, וזה כבר הרבה יותר ברור לכם למה החבר'ה האלה משקיעים בדירות שהן רבע ממה שההורים שלנו הרי קנו כן. לעצמם,
כן.
זה בעצם רק כדי שאני אדע להבטיח לעצמי משהו, קטן לפחות, שאני אוכל לאפשר לעצמי משהו בעתיד של גדילה שהוא לא אך ורק מהמשכורת שלי. וזה ידע שאז לא היה. אמא שלי תמיד אומרת, אם לי היה את הידע שלך יש היום, את יודעת איפה אני הייתי? והיא צודקת.
כן.
ואתה גם יודע את זה, שאז לא היה לא פודקאסטים, ולא נכון. ברשתות, ולא מאמרים. תחשב, אנחנו מעלים פודקאסט, מאמר, טיפ שבועי, אנחנו מעלים כל כך הרבה ידע, שאני כאילו אומרת, בוא, זה מטורף, אם רק אני הייתי יודעת את זה לפני 5-6 שנים, גם אני הייתי במקום אחר אחרי הצבא כשהשתחררתי.
כן.
אבל רגע, אבל עדיין יש אנשים ששומעים ולא עושים.
או, נכון. פה נכנס העניין המנטלי. פה כבר לא נכנס, לא משנה, אתם רציונליים, תבואו, תדברו כלכלה, כלכלה, כלכלי, לא יבינו מה אתם אומרים, כי זה כבר לא קשור.
מה זה אומר העניין המנטלי?
העניין המנטלי, בעצם, אני הגעתי לאימון מנטלי מתוך הרדה כלכלית, וכשיריב פגש אותי והוא סיפר לכם על הכברת דרך שעברתי, זה באמת כי הגעתי מתוך הרדה כלכלית מאוד מאוד קשה, זה אומר, אני לא יודעת אם אתם מבינים את זה אפילו, כי לא נראה לי אתם בחיים בעולמות האלה, אבל זה להזיע בידיים, כשהעובר ושב יורד מתחת ל-4,000 שקל, וזה להזיע כשאתה לא יודע איפה הכסף שלך נמצא.
אני מזיע בידיים כשאני מגיע לפלוס 4,000.
הנה, בבקשה.
אתה צריך להתנהל כלכלית יותר טוב.
וזה אנשים ש...
אני אשלח אותך לראות. 14 חברות לא הגיעו למינוס שלי.
הוא צריך להגיע אליי.
מה?
וזה כשאתה מסתכל כל 5 דקות בעובר ושב, כל 5 דקות בעובר ושב, הרי הוא לא השתנה, או שאתה מסתכל על הדוחות שלך כל שבוע, אבל הרי זה משתנה אחת לחוד, זה לא באמת דברים שמשתנים.
מה הייתה העבודה שלך לפני Why Now? מה עשית?
התעסקתי בעולמות של הרצאות, מנהיגות, כל התוכניות מנהיגות למיניהם, שגרי רוטשילד, צופים, כל העולמות האלה של מנהיגות והנחיה, של איך להוביל קבוצה מנקודה א' לב'. ואז מסדתי את זה בצורה של אימון, ואז אני נהייתי מאמנת מנטלית, מאמנת עסקית, שזה אותו דבר במילים אחרות, זה לקחת קבוצה או יחידים מנקודה א' לנקודה ב', שזה מה שאנחנו עושים גם בוואי נאו.
אז כאילו לא לקחת רק את הקהילה מא' לב', לקחת גם את עצמך מא' לב'.
אחד, משמע, אם אני לא עושה את זה על עצמי.
לזה קוראים קורלציה.
אז זה לא קורלציה.
זה קורלציה.
זה דוגמה אישית.
תקשיב, למדתי את המילה הזאת אתמול בשמונה בערב.
זה מנהיגות.
לא, אבל איך אנשים יאמינו אם היא לא עושה את זה על עצמה?
זה חייב.
אם היא לא מתפתחת בעצמה. אז תגידי, את משקיעה? תגידי, את מתפתחת? אז זה לא אמיתי.
אז שם, אז אני גם סיפרתי על זה שכש... הוא לא סתם אומר את זה, יריב, הוא פגש אותי בחרדות באמת, כאילו חששות אמיתיות, זה ברמה של או שאתה מסתכל כל 5 דקות בעובר ושב, או שאתה נמנע, יש את הנמנעים שגם לא רוצים לדעת מה קורה שם. יש הרבה מאפיינים לחרדה כלכלית, אבל אתה לא מסוגל, אתה איך שאתה שומע כסף, או שמדברים בשולחן על כסף, או הורים מדברים איתך על דירה, אתה נאטם.
שמע, בהרבה מקומות, אתה הרבה פעמים גם אומר לאנשים, תביא מספרים וזה, ואנשים כאילו זורמים, עזוב כאילו את המספר... וזה מייצר איזשהו שיח כזה שאפשר לדבר על כסף, ואפשר להביא את הבן אדם ולגרום לו להתקדם.
נכון.
כי אז אתה שם את, את ביוק את המספרים ו, ואת המטרות, וממש את המטרות האלה. אז מה שרציתי לשאול אותך, אז בקהילה שאתם נפגשים עם אנשים, את ושי, זה מקובל, זה נוח כזה להגיד, אוקיי, מה העון העצמי שלך, לאן אתה רוצה להגיע? זה, יש את השיח הזה?
אז קודם כל, זה אף פעם לא נוח. אני רואה את אלה שמתכווצים, אני רואה את אלה שמדברים בפתיחות, אני רואה את אלה שאף פעם לא בדקו. כלומר, זה מאוד מאוד משתנה בין אנשים. זה משתנה גם, אגב, אם היה שיח בבית או לא היה שיח בבית. אני לא ידעתי עד גיל מאוד מבוגר, כמה הורים שלי מרוויחים.
יו, באתי להגיד את זה גם.
אני גם לא ידעתי. אני גם לא ידעתי וגם התביישתי לשאול.
נכון.
למה הרגשתי ש...
שזה נושא שהוא טאבו, אסור לדבר עליו.
בדיוק, זה לא נוח.
אגב, זה דומה לסקס. זה נושאים שלא מדברים עליהם בבית, שזה אגב קצת הזוי.
זה מילה גסה. לא אמרו אצלנו 80 פרקים.
סליחה.
נכון?
אני מצטערת.
יו, נכון.
אבל לא, למה אני אומרת את זה?
נעזרת את הטוט.
אבל שימו טוט בזה. אבל למה אני אומרת את זה? כי זה הזוי שלא מדברים על זה. תקשיבו, זה הזוי שגבר ואישה, שרוצים גם, הם גם מתפתחים מינית באיזשהו שלב, ולא מדברים על זה בשולחן. כלומר, זה לא צריך להיות בשולחן עם האחים והאחיות, זה יכול להיות גם בחדרי חדרים, אמא וילדה או אבא וזה, ובשיח קצת יותר פתוח, אותו דבר כסף. ברגע שאני התרגלתי שלא מדברים על זה, אני סתם בן אדם ממוצע, אוקיי? שהתרגל, נניח שלא מדברים על כסף, כשהאחיך מתקבל לאיזושהי עבודה, לא שואלים כמה הוא מרוויח. כשההורים עוברים עבודה, או שאנחנו יודעים שיש מצב כלכלי קשה בבית, ולא מדברים על מה קשה. אני ידעתי שיש מצב כלכלי קשה מאוד בבית, ולא ידעתי במה, לא ידעתי עד כמה. יצאנו לעבוד בגיל 12, אני ואחי, ולא ידענו מה הסיפור. כלומר, עד כמה הסיפור מורכב. אני מימנתי את הרישיון של עצמי, את הבגדים שלי, את הדברים ש... עכשיו, היה לי הכל, הכל טוב, כן? היה לי קורת גג, בגדים, הכל בסדר, אבל... כאילו, כשאתה לא יודע כל כך הרבה, אז אתה גם לא יודע לדבר את זה. אני לא דיברתי בבית השקעות. איזה השקעות, כאילו? לא דיברנו את הדברים האלה. אז כשאתה לא מדבר את הדברים האלה, ברמה המנטלית, אתה נהיה מאוד חסום. אותו דבר על הנושא השני שאמרתי, שאני לא אגיד את השם שלו, אתם שלא תלחצו. אבל אותו דבר, אתה נהיה חסום.
אנחנו שומרים פה על צנזורה, יש גם מאזינים חרדים.
אני לא יודעת שאני מצטערת.
סקס, סקס.
אז החסימות האלה...
הפלת לנו את כל המאזינים בבני ברק.
זהו, סליחה, אני מתנצלת. אבל ברגע שאתה יכול לדבר את זה, כמו שאתה אמרת, מה את נתקלת? אז נתקלים באלה שמאוד נוח להם כי הם התרגלו בבית לדבר, ונתקלים באלה שמאוד לא נוח להם לדבר, והם כזה גם ליריב, לא יגידו בסיור כזה ליד אנשים, כי לא נעים להם שישמעו.
כן, זה כן.
או, אגב, גם זה, זה הזוי. למה אני לא רוצה לדבר על זה?
לא נפתח את זה בקבוצה של אנשים שאתה לא מכיר.
זה כן.
רגע, אם אני עכשיו הולכת עם יריב, אוקיי? ואני הולכת...
בגיוני. לא?
כן.
רגע, שנייה, אני לא מסכימה איתכם. אם אני עכשיו הולכת עם יריב עם עוד ארבעה אנשים שכולנו באותה מטרה, אוקיי? כולנו באותה מטרה לקנות דירה להשקעה. אז אם עכשיו אני שומעת מיריב סיפור, עכשיו הוא מדבר עם אחת המשתתפות בסיור, והוא מסביר לה משהו על ההון העצמי שלה, ואומר לה, זה נניח לא, את לא יכולה לקחת. זה לא יתאים לך בגלל ההון
העצמי שלה. אז זה לא בסדר?
להפך, זה דבר שאני לומדת ממנו. כלומר, הרצון
שלי... כן, אבל היא לא תרצה.
אבל הרבה אנשים רוצים להישאר פה.
אבל זו טעות. זה בדיוק אותה טעות שאמרתי, הסירוב הזה ללמידה, ברגע שאני לא נפתחת, גם קשה לי מאוד ללמוד. כשאתה שואל אותי, האם מגיעים אלייך משתתפים למועדון Y Plus של Y Now, ולא משתפים, אין להם מה לעשות אצלי. אין להם מה לעשות את זה, אם הם לא ירגישו מספיק בנוער, וכמובן שאנחנו עוברים תהליך ונפתחים, ומתמודדים חרדות כלכליות, ומזיזים את זה הצידה, ומעכבים שיש לנו, ברור, אבל, ובכלל מעכבים שיש לנו בעולם הזה העסקי, האישי, אבל אם הם לא יבואו ויפתחו, איך אני יכולה לעזור להם? איך יריב יכול לעזור להם?
כן.
כן, אבל הם יפתחו מולך, אבל למה לפתוח בקבוצה, תסביר?
כי ברגע שיש, אגב, גם אצלנו בקבוצות של המועדון, יש אינטרוויישנס, יש כאילו, פותחים משהו מול כל הקבוצה. אני כמובן שואלת מי רוצה לפתוח, אבל אתה יודע כמה למידה יש במקום כזה? אם עכשיו אני פותחת את הסיפור האישי שלי פה בפודקאסט, נכון? ואני מספרת מה עברתי ועל ההתמודדות ועל החרדה ושקשה לי. אז אני עכשיו הולכת נניח ליריב, ואני אומרת לו, יריב, תקשיב, אני רוצה, אפילו לא מספרים, זה ההתמודדות עם החרדה, עם המנטליות של כמה קשה. להיות במצב שאתה לא יודע איך היום ייגמר, איך החודש שלך ייגמר, ואתה עדיין מתחייב לדירה או למשכנתה, בטח עצמאים, וזה שעצמאית לידי משתפת, אוקיי? שהיא עכשיו הלכה לקנות דירה עם יריב, או שעכשיו איתי בסיור, ואומרת, גם אני עצמאית, אז מה עשית? ופתאום היא מספרת לי, שומעת, שמרתי בצד 50 אלף ליום שחור, לא 30 אלף. לא שלוש מסכורות, אלא חמש מסכורות. סתם אני אומרת, שיהיה לי בצד, או דברים כאלה. אני לומדת מדברים כאלו, זה כל כך חשוב. כלומר, היכולת שלי דווקא כן להיחשף, וכן לפתוח, וכן להגיד פה בפודקאסט, שאני בתור מרצה ומאמנת להתפתחות אישית וכלכלית, מתמודדת עדיין עם החרדות האלה, עדיין כן. קניתי נכס ולא בטוח שהוא יצליח, ועדיין אמרתי קניתי את הנכס עם אמא שלי ואני לא מרוויחה שקל בינתיים ומכסה את המשכנתאות והלוואות, וזה נתונים שחשוב לשמוע אותם, כי אנשים חושבים שאתה מפליץ זהב ושהכל סבבה ושהנה תראו איזה יופי הולך לו, והפוך, אני אומרת בוא נגיד את האמת, להפך בוא נשתף, בוא נגיד עם מה באמת מתמודדים. עד שיגיע היום שנראה פירות ונבוא ונשתף ונפתח, ברור, אבל עד אז אנחנו רוצים גם שאתם תבינו שחלק מהתהליך זה לאזור אומץ, תעוזה, לשתף, לפתוח. איפה אני נתקע מהחסם שלי? כי אתה שאלת למה אנשים לא עושים, וזה בדרך כלל,
האמת,
כי הם לא מוכנים לפתוח.
לא חשבתי על הזווית הזאת, וזה יפה מאוד. אבל תגידי, אבל אם אתה מגיע לחוגים של אנשים ש... לא יודע, בגיל שלי, בגיל של יריב, ולאנשים יש כבר כאילו פערים גדולים, לפעמים מישהו יכול, לא יודע, נגיד הייטקיסט, הוא יכול לראות כאילו כסוג של מיליונר כבר, כאילו, וזה לא כזה הזוי. יש כאלה שהם קיבלו אופציות של מניות, הכניסו 2 מיליון דולר לחשבון, אז בין נדלן. האנשים האלה בחוגים האלה כבר הרגישו לא בנוח.
אז אני גם פה לא מסכימה איתך, ואני אגיד לך למה. מה זה לא מסכימה? ברור שיש אנשים שירגישו לא בנוח, זה לא שאני לא מסכימה עם תחושה של בן אדם.
אם אני עכשיו אומר שיש לי 2 מיליון דולר עכשיו בחשבון, ולי כאילו הלוואי ויהיה, ואז מול אנשים שפתאום הם לא היו בהייטק ולא עשו את ה... אתה כבר, הם כאילו יכולים להרגיש מומחה שאתה בדיסטנס מולם.
אז קודם כל זה פרשנות. כי אני יכולה לפרש את מה שאתה אומר ולהגיד, וואו, שואם, הגעת לזה, תספר לי איך. שבתי עכשיו, שבתי עכשיו לקפה, אני רוצה לשמוע מה היה, איך הגעת לשם, מה גרם לך.
לא יהיה לך זמן.
לא יהיה לי זמן. סתם, מה גרם לך להגיע לשם וכולי. זה אגב עניין של פרשנות. עכשיו מישהו אחר שמע את זה, וכמו שאתה אומר, יכול לבצר דיסטנס, ויכול להגיד, אוקיי, אני לא רוצה להיות, אולי החוג הזה של האנשים מהסגנון הזה,
כן, נראה לי בג'ינס וחולצה.
לא מתאים לי.
אוטו רגיל כמו של כולנו, ופתאום הוא מספר שיש לו 2 מיליון דולר בחשבון בנק.
אבל גם זה עניין של בחירה. אם אתה תגיד, החוג הזה לא מתאים לי, אז מה אתה גוזר על עצמך?
בידוד, בידוד חברתי.
ומה עוד אתה גוזר על עצמך?
שתיקה, אתה לא תדבר יותר.
גם שתיקה וגם תודעה ברף מאוד מאוד נמוך. כלומר, התודעה שלך נשארת במקום של זה אני, זה מה אני יודע לייצר, ואלה שמייצרים יותר, אני לא מקומי להיות איתם. זה תודעה מאוד נמוכה. זה במקום התרחבות, זה צמצום. זה משהו שצריך להבין אותו ברמה המנטלית. הפוך, כשאני שומעת על בן אדם כזה, ואני שומעת, יריב יודע, אנחנו מראיינים אנשים לפודקאסט שעשו הרבה יותר מ2 מיליון, אוקיי? שמסתובבים עם מיליארדים בחשבון, כי הם גייסו לחברת הייטק שלהם, והם גייסו לסטארט-אפים שלהם. הפוך, אני יושבת איתו אחרי הפרק, ואני שואלת אותו, "מה עשית? תספר לי איך אתה עושה גיוסים. תספר לי איך אתה עובד באופן הזה."
יפה.
כלומר, זה עניין של גישה.
כן, אבל יש אנשים שהם לא יהיו כמו רותם שיגידו, "יא, באנו ללמוד", אלא הם יהיו סקפטים, יגידו, "טוב, ככה וככה, ואני זה", ואז זה מצדיק את המקום שלהם, שהם נשארו באותו מקום.
יהיו צינים כלפיו.
או יגידו, "יאללה, אם הוא היה עושה מיליארדים, הוא לא היה בא לפה, הוא כן היה בא לפה, הוא
סתם בלבל תמור."
כן. יאללה, נניח שאני אומר שיש לי כמה דירות נניח בחיפה, יאללה, יאללה, בטח מדברים לעצמם שטויות, אם היית זה, לא היית מסתובב איתי.
כמו בטיקטוק, כן.
כמו בטיקטוק, אתה רואה דרך אגב את התגובות שלהם, של הסקפטים האלה באמת, ברשתות החברתיות, שכל אלה שממורמרים, אתה יודע, בא לי לרשום להם כבר בשלב מסוים, בטוח אין חדירה, כאילו בגלל זה אתה כזה ממורמר, ואתה תמשיך להיות ממורמר אם לא תלמד, אבל לא כל האנשים יש להם את התדר הזה, כמו שהיא אומרת של... בוא תספר לי מה עשית ואיך אני זה, ולהשליך על עצמי. רוב האנשים הם לא כאלה.
נכון. וזה אגב מה שמשאיר אותם במקום. אתה שאלת מה משאיר אנשים במקום, זה בדיוק זה.
נכון.
וואו, יש לי יריב 10 דירות, לא בשבילי להסתובב איתו.
למה את מורידה?
100. יש לי יריב 100 דירות, לא בשבילי להסתובב איתו. וואי, זה כאילו מעל בינתי, מעל היכולת שלי בכלל להבין איך הוא עשה דבר כזה.
וואי, אז אני מרגיש בר מזל, 80 פרקים, 100 דירות.
שטויות.
ברגע שאתה כזה, לעולם אתה לא תוכל להגיע ל-80 דירות, ל-100 דירות, ללא משנה כמה, כי אתה אפילו לא במגמת מחשבה, אתה אפילו לא במנטליות של איך אני...
כאילו, אתה עצור, ואתה לא פותח את עצמך בשביל ללמוד.
נכון, נכון.
כן, ואז אתה נשאר, כאילו באותו מקום.
זה פרק חשוב, אחד החשובים.
כן. יש לה טיפים שבועים, נכון? כשאת נותנת טיפים שבועים, היא יודעת כאילו לזקק, את הדברים לפי 1, 2, 3.
נכון.
יאללה, תני לנו...
אז הנה, אני אשאר אותך שאלות, ונראה אם תצליחי להביא 1, 2, 3 או 1, 2.
יאללה.
מה, 1, 2 ו-3?
תלוי מה השאלה.
טוב. מה שלושת הדברים, או שני הדברים, שאני משקיע בנדלן, אני צעיר, אני בין 21 ל-25, רוצה להשקיע בנדלן, תני לי את שלושת הדברים שאני צריך לעשות.
אוקיי. אז קודם כל, אתה חייב...
תגעי לחושבת, יום.
לא, כי, נו, אני, כן, כן. כי זה באמת מה שאני מאמינה בו.
כן.
השלב הראשון זה לייצר מנטליות של משקיע. שנייה לפני שאתה ניגש לזה, כי אחרת אתה תהיה בחרדה ובלחץ, או תראה פתאום את המספרים, או תראה את יריב בסיור ותהיה כזה, "Oh my God, זה לא מה שחשבתי." שנייה לפני שאתה מגיע לתוך תהליך כזה, תייצר מנטליות כזו. איך? לך לסביבת אנשים שהשקיעו בדירה אחת, שתיים, בגילאים שלך, קצת יותר מבוגרים, שם אתה תגידו, איך זה היה, מה עשיתם, למה לצפות בכלל בתהליך הזה. זה כבר יקל עליך משמעותית, וזה לא עבודה קשה, אוקיי? אז הטיפ הראשון, תקשרו לשני אנשים שעשו את זה כבר, רק תיקחו את הממצאים. זה מאוד יקל עליכם בתחילת התהליך.
יפה.
השלב השני, תלכו לבן אדם שאתם מרגישים איתו בנוח, בסדר? לכו לבן אדם שילווה אתכם בתהליך. אני חייבת להגיד, לדעתי, עוד פעם, בטוח יש אנשים שיגידו אחרת, אני חושבת שהשלב השני הוא לא ללכת להתחכם ולעשות את זה לבד. אני מאוד קשה לי עם אנשים שעושים לבד את המשכנתא, את הדירה, את ה... לא משנה מה זה, מחזור משכנתא, כי אתם פשוט לא יודעים. אין לכם את הידע לעשות את זה. אני מרגישה שצברתי המון ידע ואני עדיין מלווה. אני עדיין מלווה על ידי יריב ועל ידי יועצים. אני לא הולכת לבד, לשום מקום הם יודעים. סיפרתי גם ליריב, יש עורכי דין ורואי חשבון. אני יכולה לעשות הכל לבד. למדתי מלא, יריב יודע כמה. אבל אני עדיין עושה הכל... לא יכול להיות שאני אגש לקנות דירה ראשונה בגיל 21 עד 25, ואני אגיד, טוב, אני אצליח. זה לדעתי השלב השני. איך תעשו את הבדיקות שלכם? קחו 3-4 מלווים, תבדקו אותם, תשאלו שאלות, תתייעצו, איך היה ללקוחות שלך, ואז קשו לדרך.
דבר שלישי. כן.
והטיפ השלישי הוא, תשאירו בצד כסף ליום שחור, פלוס כסף לניהול דירה. אני יודעת שלא יגידו לכם את זה הרבה אנשים, אני עכשיו בדיוק מסיימת ייעוץ לכלכלת המשפחה. לא ידעת את זה על יריב.
ייעוץ
לעצמך? לא, להיות יועצת לכלכלת המשפחה, בדיוק מסיימת את הקורס. אבל יריב לא ידע את זה על הרי, זה נתון חדש.
היא בדרך למדה את זה.
לא, לא, זה תהליך, תהליך. זה לוקח זמן.
בדרך הביתה בפקקים היא עושה תואר ראשון.
לא, לא.
לא, יש לה כבר, נכון? יש לך?
תואר ראשון יש לי.
יפה.
בן גוריון. לא, זה לוקח זמן, אבל התהליך הזה של הייעוץ לכלכלת המשפחה, למה אני מספרת את זה? כי בדרך כלל כולם מדברים על קופה ליום שחור, נכון? לפני שאתה ניגש להשקיע. אבל אני נתקלתי במצב על בשרי, שאני ניגשתי לדירה, וכמו שיריב מדבר והוא מספר בפתיחות, זה דירות להשקעה, זה לא דירות עכשיו של מיליונים, וכן, יש פשלות ויש פלטות ודברים נכון, קורים.
כי היו לה.
נכון, היו לי לא מעט, נכון. היה לנו דוד, גג. והיה לנו גג, והיה לנו... הוצאתי שם כספים, זה הגיע לכספים גדולים על ההתחלה, כלומר של נכון. 2-3 שכירויות, או לא משנה כמה,
נכון.
על ההתחלה שאתה משלם, כי אתה משלם על הסוחר, אתה משלם על זה, בקצור, כל מיני דברים שאתה משלם עליו, ואז זה צריך לרדת לך מהקופה ליום שחור, ויש אנשים כמוני, כן. שאותם זה מלחיץ, להם זה עושה לא טוב. אז הטיפ השלישי שלי ברצף, זה תעשו לכם את הקופה ליום שחור, לפני שאתם ניגשים להשקיע, שזה בין 3-6 משכורות, בסדר? שימו בצד.
רגע, של... אם אנחנו זוג, אז זה של שני בני הזוג?
לא, אם אנחנו משקיעים כזוג, זה של שני בני הזוג. אם אני, כמו שיריב תיאר, בין 21-25, אני משערת שהוא לא משקיע עם בן בת זוגתו.
נכון.
ולכן, רק המשכורות שלך. בסדר? אוקיי. של אותו אדם
אמרת
שמשקיע.
אמרת, בין 3-6?
בין 3-6 משכורות.
בוא נגיד 6, ליתר ביטחון.
6 ליתר ביטחון, אגב, אם אתה מאוד תנודתי. מה הכוונה? אם אתה עצמאי, אם אין לך עבודה מסודרת עדיין, אם אתה לא סגור, אם אתה עושה כל מיני חלטורות, כדאי שיהיה לך יותר מ-3 משכורות. אם אתה בעבודה מאוד מאוד יציבה, אני משארת
ש-3-4 יספיקו. גם אם קניתם דירה להשקעה, חייב להישאר לכם כסף בצד ל...
בדיוק, ועל זה אני שמה את התוספת של עוד 10,000 שקלים פלוס מינוס, שוב, מאוד תלוי בדירה, אבל עוד 10,000 שקלים פלוס מינוס, שזה בעצם מיני קופה ליום שחור על הקופה שהיא רק לדירה. קרה משהו, פיצוצינור, דוד שהלך, גג שקרה לו משהו, אתם סבבה. שוב, זה לאנשים כמוני, המחמרים, לא כולם כמוני. יש אנשים שמספיק להם קופה ליום שחור, הם ישלמו את מה שקרה בדירה, ויחזרו חזרה את הקופה ליום שחור כשהיא תתמלא בחזרה, וזה גם בסדר. אז אלו הם שלושת הטיפים. אחד, סביבה, למצוא את האנשים, מודל לחיקוי, אנשים שהגיעו לשם, שעשו את זה כדי ששנייה מנטלית תוכלו להבין לאן אתם צועדים, לא תהיו בשוק, לא תהיו בלחצים. שתיים.
אני כבר מכין את
הבא. שתיים, לקחת מלווה שאתם סומכים עליו, ולעשות את הבדיקות שלכם, באמת כדי לא ללכת על הבבלה, ולהגיד יאללה, יש מלא ידע באינטרנט, אני אעשה את זה לבד, זה לא, לדעתי, זה לא תהליך שאפשר ללמוד אותו מהאינטרנט, ולהגיד יאללה, נעשה לבד, עם כל זה שאנחנו נותנים ים במידע. ושלוש, לשים קופה בצד ליום שחור לחיים שלך, ועוד קופה קטנה לדירה.
יש לי עוד נושאים, אני רוצה 3 טיפים.
עכשיו...
אנחנו על זמן שאול.
רגע, בוא נסיים. לא, ואם זה נסיים.
שמע, יצא פרק מאוד מאוד פרקטי.
יופי שאתה מחמיא לעצמך.
מה? אתה הבאת אותו.
תראה, אני מרגיש שהיום אני נראה טוב. חכה, מה אתה מחמיא לעצמך?
הנה, לא...
חכה.
טוב.
ראית 175 דירות. סתם. תני לי 3 טיפים לבחור את הדירה... הספציפית שבחרת. למה בחרת את זה ולא את ה-7,400 דירות האחרות שראית? תני לי שלושה טיפים. תראי, יודעת לזקק.
כבר מכירים אותה בחיפה.
יש לה כבר מצגת, בפאוורפוינט מוכנה במחשב לזה.
וואי, אני לא אשכח שהזמנתי את יריב להרצות, וביקשתי ממנו לבוא עם מצגת. איזה בן אדם, אני כמעט יריתי לו בראש.
איזה מסודר.
יו, איך הוא עשה לי שם חלטורה על המצגת, אתה לא מבין איך כעסתי.
אבל יצא טוב.
יצא טוב, האמת.
פעם באה, אמרתי לך,
זה כי יש לו קיוט צ'ארמר.
תלך למעצבת.
כן, רגע, שלושה טיפים.
איך לבחור דירה?
איך לבחור את הדירה הספציפית? נכנסתי עכשיו לדירה, איך, שלושה טיפים, איך אני בוחר את הדירה הזאת?
זו שאלה טובה. אני חושבת שהדבר הראשון שצריך לעשות, זה להחליט קודם בבית, מה אתה יכול לעשות בתוכנית העסקית שלך. כלומר, אנחנו באנו עם טווח. הטווח שאנחנו הגענו, אמא שלי ואני, היה טווח מאוד רחב, בסדר? בין חצי מיליון למיליון. למה הגענו מטווח הזה? כי כל פעם עשינו קומבינה לגבי, אם נצליח להשאיר סכום בצד ממה שאמא שלי מביאה. כל פעם ניסינו לעשות איזשהו מצב של מה קורה אם. כן. אז כשאתה מגיע עם טווח, אתה לפחות, לא יודעת, אתם בדקתם בבית, כן. אחרי ששמתם קופה בצד ליום שחור וכל מה שאמרנו, אז אתם מגיעים עם טווח, אתם אומרים, אוקיי, יש לי 600,000 שקלים. למה? יש לי 25%, אני יכול להביא מעצמי, ועוד 75% משכנתה. אם אתם לא מגיעים עם זה, כל דירה שיריב יראה לכם, אני אומרת לכם מניסיון, כל דירה שהוא יראה לכם, תבלבל אתכם. כל דירה.
אז תקציב?
אז הטיפ הראשון זה תקציב. כן, תדעו מה התקציב. הטיפ השני, זה בעצם כשאתם מגיעים להגיע עם מחברת ועת, שזה יריב יהיה העד שלי שאני הגעתי לכל דירה עם מחברת ועת, והיה כתוב לי...
בדיוק, איך תזכור?
בדיוק, היה כתוב לי תמיד אותם חמש שאלות. אחד, אם היה פה לא מזמן שיפוץ או נזילה או מה קרה בדירה ודברים כאלה, שאנשים לא שואלים את זה.
מדהים.
אנשים איתי בסיור היו, אף אחד לא שאל את זה. ובכמה סיורים אני הייתי.
אפילו תקליט או תצלם, תקליט.
כן, תקליט, תצלם.
יש לך את הטלפון ביד, למה אתה כמו הציץ?
נכון, אבל הם לא שואלים. אני אומרת לך, אני הייתי בדירות יחד עם יריב. רוב האנשים לא שאלו את מה שאני שאלתי. בסדר? אז זה לשאול, לבוא עם 5-6 שאלות שמארגנות אותך על כל הדירות, וזה עזר לי מאוד לבחור את הדירה הספציפית, כי אז נניח התלהבתי מדירה וראיתי שהיה בה נזילות, חורים, עניינים. התלהבתי מדירה, ראיתי שהיא לא מוזכרת שנתיים. התלהבתי מדירה, כאילו זה מאוד מקל עליך בתהליך, אתה לא סתם עיוור, כאילו בתוך הדבר הזה, ומתבלבל, כי זה מאוד מבלבל שמישהו לידך קופץ ואומר, יו, אני רוצה אותה. זה ישר מדליק לך נורות, ואתה אומר, אני רוצה גם. מאוד מבלבל. אז זה הטיפ השני. טיפ השלישי שעזר לי לבחור את הדירה, אני חושבת שמה שעזר לי לבחור הייתה הבנה לכמה מהר אני יכולה להזכיר. מה הכוונה? שוב, זה נכון אליי, זה לא נכון לכולם. זה ההבנה של, יש כאלה שמחפשים לקחת דירה ולשפץ אותה וכאלה, ואז הם בוחרים לפי זה. אני רציתי לבחור דירה שמחר בבוקר היא מוזכרת. לי זה היה מאוד מאוד משמעותי, כי אני ידעתי שאני לא הולך להתעסק.
כן.
לא עם שיפוצים ולא עם דברים ולא עם כאלה. אז הטיפ השלישי שלי זה להבין מה הצורך שלכם מהדירה. אם אתם רוצים לעשות עליה קופה, קחו דירה מאפנה, תשפצו.
כן.
בסדר? זה גם, אותו דבר, זה תואם את מה שאמרתי לך מקודם על מטרה. אני ידעתי שלא משנה מה ויריב יודע. כל שאלה שלי הייתה תמיד, בכמה מהר נוכל להזכיר אותה, כמה מהר נוכל זה. אז זה עליי, זה מאוד מאוד הקל. אז תגיעו סגורים מהבית, תדעו מה השאלות שאתם רוצים לשאול, תבואו ממחברת ותצלמו לכם את הדברים, תדעו מה הטווח מחירים, כי אחרת אתם תתבלבלו מפה עד הודעה חדשה, ותבינו אם הדירה מיועדת בעיקר להגדלת און, או להכנסה, להכנסה חודשית קבועה. זה יעזור לכם מאוד מאוד בקבלת ההחלטות.
כן. זהו, שאלה אחרונה, תני לי 85 טיפים איך להתמודד עם
עם המצב הנפשי הקשה.
יש לה כבר 84 בראש, היא רק חושבת על האחרון. רותם, את מדהימה, ואת מקסימה, באמת. ולא יודע, מה אני אומר? איפה תהיה עוד 5, 7, 10, 12 שנים?
אני יכולה להגיד שבאמת בזכות יריב עשיתי עסקה שאני מאוד מרוצה ממנה, עם כל זה שהיה לא פשוט ועדיין לא פשוט, חשוב לי תמיד להראות גם את מה שהוא פשוט, אני מדברת על זה גם בסטורי ובוואי נאו, וזה חשוב לי שאנשים ידעו שיחד עם זה שלא פשוט אני מרוצה מהתהליך, אני חושבת שזה בסוף מהלך שהקפיץ אותי ברמה האישית, עוד צעדים קדימה לעבר עוד השקעות עתידיות שעשינו כבר מאז, ותמיד אני מסבירה, זה לא שאני מרוויחה יותר, ואתה יודע, אני מרוויחה בבאר שבע, כמו שהרווחתי בבאר שבע, ביחד למה שהוצאתי, גם היום אותו דבר. שאני גרה בהרצליה ומרוויחה, הקורלציה, יש התאמה בין הדברים. ואני חושבת שזה לא קשור לכמה אתה מרוויח, אלא לאיך אתה עובד, אז אני יכולה להגיד שעזרת לי מאוד מאוד בתהליך, גם לחשוב בצורה אמיתית, וגם באמת להגיד לי את התשובות בפרצוף, ומה המצב בכל דירה, ומה אני יכולה לקחת, וזמינות C, שהיא מאוד חשובה, לי זה היה מאוד קריטי בליווי, ואני יודעת ש...
אז אתה עודה לאנשים.
אני אומר, רק לך, לא.
שזה היה לי... רגע, אני מחמיאה לך, שנייה.
כן, כן, אני עובד.
אני מתפלא, אני מנסה להבין מה קורה. אני
מביך אותי, זה חבודה.
אז לי זה היה מאוד מאוד חשוב.
נילי, 14 מחמאות, שכאילו...
בוא.
אז לי זה היה מאוד חשוב, אבל זהו, ובזה אנחנו נסיים, ואיפה אני אהיה עוד איקס זמן, אני אהיה גם יועצת לכלכלת המשפחה, גם מאמנת אישית וכלכלית, גם בעולם העסקי.
הנה, שלב האיחולים, כל מה שמגיע.
זהו, ועם ילדה, בעזרת השם, שיהיה בסדר.
יאללה, שיהיה במזל טוב, באמת. Why now? אחלה קהילה בפייסבוק. ובכלל מחוץ עליו.
אם אתם רוצים אימון כלכלי, עסקי ו...
הם עשו כנס קודם, היו 500 איש.
נכון.
500.
בכנס הזה שיהיה. בוא נגיד שהיה 600 איש, שזה יהיה אחרי.
אני יכולה להגיד לכם שיש. וזה הרגע, בזמן שאנחנו מדברים, הכנס מתקיים בשמיני לתשיעי, ואנחנו פה באוגוסט, אבל אני יכולה להגיד לכם שכבר עכשיו יש 625 נרשמים.
יו. תראה, לא אמרתי סתם, תראה.
וזה מרגש אותנו. אני לא יכולה להסביר לך כמה. כאילו, באמת, זה מטורף וזה מרגש.
פעם באה, הם לוקחים את אחד התרבות בתל אביב. או, מנורה. וואלה, עוד כמה שנים במנורה.
אתה רואה אותה, ערב טוב, ניצנים.
לא, הרצאות, תקשיב, הרצאה זה הדבר, גם יריב ראה אותי מרצה לדעתי, אבל הרצאות זה אחד הדברים שיותר מרגשים אותי, אני טובה בזה, אני אוהבת את זה, זה מרגש אותי, זה לתת ערך, ואנשים אחר כך, אין, הרגע הזה שאתה רואה את האנשים בלבן של העיניים, והם מסתכלים, והם אומרים, יואו, נפל לי איזשהו אסימון, זה שווה הכל מבחינתי, כי אני יודעת מה אני עברתי, ואני יודעת כמה לי היה עוזר אם מישהו היה שם לפני 10 שנים.
יאללה, אז פעם באה במנורה.
יאללה, פעם באה במנורה.
יהיה חתמת על זה.
תודה, מותק, תודה רבה.
תודה.
תודה רבה לכם.
ים של ערך, ידע.
יאללה, תודה. ונתראה בפרק הבא, ביי.
ביי.